Allora, su akkadem kamaten ubasiu sekadam טוב, כמעט הרוב היה כבר באותו שיעור. זה השיעור השלישי על אותו פרק, אז אני מקווה שנגמור את הדף הערב. ואני מתלבט איך להתחיל, מכיוון שלמדנו הרבה דברים על הטקסט הזה, אז אולי אני אקרא את הפרק שוב, ואחר כך אני אחזור לביטויים שצריך לברר אותם. זה נראה בסדר? טוב, אז טוב, קודם כל, קצת הסבר על הנושא של הפרק. הרב משתמש פה בשני מושגים קבליים, היושר והעיגולים. אז המשמעות לפי הנושא שלו זה העיגולים, זה הספירות שהן שורש העולמות, סוף סוף הטבע שלנו, ונחזור על העניין כדי להבין למה נתנו את הצורה של העגול למושג של הטבע. ואחר כך התפשטות הספירות דיושר, זה התפשטות האורות של הספירות מאור אינסוף מבחינת פרצופים. אפשר באופן פשוט להתחיל להגדיר את זה ככה. השם אלוקים שמשתמש המקרא שייך לבריאת העולם מבחינת עיגולים. שם הוויה שייך להתגלות הבורא בעולמו, פנים אל פנים גבי האדם מבחינת היושב. אפשר לסגור את הדלות. ואז אני חוזר על זה. הנושא הוא ההבדל בין התגלות הבורא דרך מה שאנחנו קוראים בדרך כלל המוסר, הערכים השייכים לנפש האדם, והתגלות הבורא דרך העולמות, מה שאנחנו מגדירים כטבע. אז מצד אחד מתגלית מידת הדין, זה העיגולים, מצד השני מידת הרחמים, זה היושר. אני מנסה לתרגם את המושגים האלו בשפה הפשוטה של המדרש, של התלמוד, של התורה שבעל פה בכלל, בבחינת תורת הנגלה. כן? ועיקר הנושא בפרק הזה הוא להבין שדווקא זה המילה, עיקר ההוויה זה לא בבחינת העיגולים, אלא בבחינת היושר. אז עכשיו אנחנו יכולים להתחיל לקרוא, רק אני רוצה להוסיף קצת ממד אחר בנושא הזה, ונלמד אחר כך, אם יש צורך, נחזור ללולח כדי להבין את הצורות האלו, שסוף סוף יש איזה, איך אומרים, מפגש, איזה קשר בין עולמות די יושב ועולמות די עיגולים, לפי סדר הספירות זה בספירה יסוד. וזה נקרא הצדיק. הצדיק הוא הקשר בין התגלות היושר והתגלות העיגולים. ואחר כך, אם יישאר לנו קצת זמן, ניקח איזה סוגיה קצרה מאוד של התלמוד, שמאיר את הנושא שלנו, כדוגמה לנושא שלנו. לכן ניתנו, אם אפשר לומר את זה ככה, שלושה קווים, הקו של העיגולים, הקו של היושר, והקשר ביניהם שזה הצדיק, יושר, עיגולים, צדיק. זה מובן? טוב, עד כאן זה פשוט. אז נתחיל. היושר הוא הדבר היותר עיקרי בהוויה. ההוויה כוללת את הכל, אבל התגלות ההוויה בבחינת היושר היא הדבר העיקרי. העיגולים הינם תפלים לו, כלומר חופש החיים, וזה מעמידות של היושר, חופש החיים, החופש המוחלט מצד מקור ההוויה. ולכן צריך להבין שפה יש לנו איזו תמונה שאפשר להסביר אותה ככה, כאילו, אני אומר את זה בזהירות, כאילו העיגולים הם הכלים של היושר, אבל מקור ההתגלות הוא מקור היושר, שהוא יותר פנימי, שהוא יותר עליון, שהוא יותר חשוב, שהוא יותר קדום, אם אפשר לומר, בבחינת סוף מעשה במחשבה תחילה. העולם נברא כדי לגלות את צורת האדם שנקראת צלם אלוקים. ומקור ההוויה היא בבחינת יושר, יותר מבחינת מהבחינה השנייה שהיא בחינת היהודים. אני חוזר לזה. החופש המוחלט מצד מקור ההוויה, החופש במושג האלוקי, שאינו הגבלה. ואפשר להעיר את זה לפי המושג הידוע, אין סוף, שאין הגבלה. זאת אומרת, חופש אמיתי, חופש נצחי, חופש בלי שום גבול. במושגים של החסידות משתמשים במושג בלתי גבול, גבול, בלי גבול. שיסירת ההוויה בא מצידו המוסרי, זהו הכל. ומשם נמשך שהמוסר שבהולכות החיים הוא הצד המכריע את החיים. טוב, זה ההקדמה בפרק שלי. אם יש שאלות, תרשמו את זה ונראה את זה אחר. קודם כל לקרוא את התוכן שלנו. המוסר המוגבל האנושי איננו שלם. זאת אומרת, כל עוד שהאדם מוצא את היסוד של המוסר שלו, הבסיס של המוסר שלו, רק בהסתכלות בעיגולים, שהוא מנסה ללמוד את המוסר מצורת העולמות, אז זה מוסר, אבל זה מוסר מוגבל, מכיוון שלפי ההנחה הראשונה, העיגולים, אף על פי שזה התגלות של שלמות, זה שלמות מוגבלת. זה מה שמורה את הצורה של העגול. זה סגור על עצמו. זה מוגבל. זה אינסופי, אבל מוגבל. והקו אין לו סוף. לכן נקרא אינסוף. כשהקו מגיע למדרגה של הספירה אינסוף, אז פועל שוב הכוח של הצמצום, ואודות הכוח של הצמצום אין סוף לקו. והצמצום הזה, אני לא רוצה להשתמש במושגים המדויקים של חכמי הקבלה, זה יותר מדי, יותר מדי. אז פועל כוח, סוג של צמצום, שנקרא שורש של אור חוזר. הקו מגיע עד איזושהי מדרגה ולא מסתיים, אלא חוזר על עצמו. ופה כבר הגעתי למושג של אור ישר, אור חוזר, שהם מושגים אחרים לגמרי מקו היושר. קו היושר זה משהו אחר, כן? לא לערבב את הסמכות האלו. אני חוזר בזה, שהמוסר המוגבל, האנושי, איננו שלם. ואפשר לומר שהמוסר האנושי הזה, המוגבל, לא בא רק מהסתכלות של העיגולים, אלא מתוך הערכים שבנפשו הוא, האדם. זאת אומרת, זה כבר נטייה לגלות את המוסר של היושר, של הישכות האמיתית, החופש האלוקי המוחלט, כן? אבל אם זה בא מעצמו, זה לא יכול להגיע לאמת המוחלט, ולכן הוא מוגבל. הוא מוגבל לפי ההגבלות של נפשו הוא. זה מובן? טוב. יש לנו שני אפשרויות. אצל הפילוסופים אנחנו מוצאים הרבה פעמים הטבע כמודל למוסר. כן? המוסר של הרמוניה למשל, או סדר בעולם. וזה לפי מה שאומר הרב, זה מוסר אמיתי, אבל מוגבל. וזה האפשרות הראשונה. האפשרות השנייה, האדם מגלה את הנטיות המוסריות של הנפש שלו בבחינת אדם, בבחינת צלם אלוקים, בבחינת צורת אדם, אבל זה גם כן מוגבל, מכיוון שזה מתגלה רק לפי הממדים של נפשו הוא. נמשיך, המוסר המוגבל האנושי איננו שלם, מפני שבעצמו הוא צריך למוסר להעמידו על טהרתו. ניקח דוגמה. המוסר האנושי המוגבל, כפי שאמרנו הוא אמיתי, מגלה את הערך של מידת החופש, של מידת הבחירה. אבל יש הבדל בין הבחירה שבכוח האדם והחופש המוחלט, שהוא המוסר האמיתי. אני אנסה להסביר את זה במושגים פשוטים. הבחירה בין טוב ורע היא מוגבלת, מכיוון שזה בחירה בין טוב ורע. הטוב והרע קיימים מצד אחר, קיימים למעלה מהשכל האנושי. השכל האנושי לא יכול לעשות שטוב אינו טוב ורע אינו רע, ולכן הבחירה שלו היא מוגבלת לגמרי בין טוב לרע. זה המדרגה של מידת החופש, מידת הבחירה במוסר האנושי המוגבל. אבל החופש המוחלט בקטע הראשון זה חופש בממדים של רצון הבורא, שהוא רצון אמיתי, רצון מוחלט בלי שום הגבלה. חופש בריאה זה יותר למעלה מהבחירה בין טוב ורע. למדנו פעם בתורת הנגלה, אני רק מזכיר את זה פה, ויש כמה קטעים, אני לא זוכר באיזה דף, בספר קטן אבל חשוב מאוד של רבי צדוק הכהן מלובלין, זה נקרא צדקת הצדיק. שם הוא מסביר את זה, שהשכר של הצדיק, שהוא מאבד את הבחירה הראשונה. ייתכן שיש בעברית מושג יותר מדויק במילול הפילוסופי. איך אומרים את זה? ליברה ארביט. בחירה. חופש בחירה, כן? טוב. אבל אם זה כבר מובן שיש הבדל מהותי בין חופש הבחירה המוגבלת, בין זה לזה, החופש הוא אמיתי. אני יכול לבחור בין זה לזה, אבל אני יכול לבחור רק בין זה לזה. כן? והחופש המוחלט של היוצר, של הבורא, של היוצר, שהוא ממציא את הערכים, אז זה ממד אחר לגמרי, ואין שום הגבלה. זה מובן. טוב, אז נמשיך. מפני שבעצמו הוא צריך למוסר להעמידו על טהרתו. אז אולי פה זה כבר המקום להסביר. אני לא זוכר אם בפעם הקודמת דיברנו את זה. להסביר ששורש מטרת הבריאה הוא יסוד המוסר. המוסר האמיתי, שהוא המוסר של כל מוסר, לפי מה שמסביר הרב. אז כשלמדנו את המושג של צמצום, אני לא זוכר אם למדנו את זה בשיעור הזה כבר, אבל אני חוזר על זה מכל מקום, זה חשוב. אז למדנו שכוח הצמצום, המטרה שלו זה לתת מקום לעולם. ומכיוון שמחשבת הבריאה של העולם היא בעצם לברוא אדם, ולכן כוח הצמצום בשורשו כבר זה מחשבת הבורא כדי לתת קיום לזולת. מה זה זולת? זולת של הבורא. הבריאה היא בעצם האחר של הבורא. ולכן צריך לצמצם את כוחו כדי שיהיה מקום לזולת של הקדוש ברוך הוא, דהיינו האדם. וזוהי ההגדרה של היסוד של כל מוסר. כיוון שאם אנחנו מחפשים את היסוד הכי פשוט, של כל ערך של מוסר, כל מידה מוסרית, אז זה לתת מקום, לתת חלק לזולת. ולכן, לתת קיום לזולת, להמציא את הזולת, זה המוסר האמיתי בשורשו. זה מובן? ולכן, כל מוסר שאיננו מושחש, כך אומרים, כן? במוסר האמיתי הזה, שבא מכוח הצמצום, אינו מוסר אמיתי. זה מה שרוצה לומר הרב פה, כל המוסר המוגבל שלנו, הוא צריך יסוד מוסרי מלמעלה ממנו, שהוא בא מהמוסר האמיתי של רצון הבורא. כי רצון הבורא, בבחינת מחשבת הבריאה, בבחינת הרצון, הרצון שלו לברור זולתו, היא המוסר. זה מתאים מובן? זה אפשר ללמוד בתורת הנגלה, לפי המשנה הידועה בפרקי אבות, כשאנחנו אומרים לפני הקדוש ברוך הוא, אתה גיבור. מה המשמעות של אתה גיבור? למשל ב-18. כן? אז המשנה מסבירה, איזה הוא גיבור? הקורא שתצחו. ולכן, הגבורה של הבריאה, ובמושגים של המקובלים, בריאה נקראת גבורה, זה שורש הגבורה, הגבורה היא לצמצם את כוח ההתפשטות של ההוויה המוחלטת כדי לתת מקום לבריאה. זה מובן. ולכן בריאה נקראת גבורה, והגבורה היא שורש אמיתי של המוסר למעלה מהחסד עצמו. זאת אומרת, שורש הגבורה הוא למעלה משורש החסד. ולכן מידת החסד באה ממידת איזה מידה? מידת החסד באה מאיזה מידה? לפי סדר הספירות. בינה, שהיא שורש הגבוה. זה מובן, כן? למי שכבר יש חסד. חסד באה מגבורה. הקו זה חוכמה חסד, כן? אבל בהתפשטות הספירות זה חוכמה בינה חסד. זה מה שאומר המדרש, תבדקו את זה במדרש, הסדר של המדרש, שבראשונה רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, ראה שהעולם לא התקיים, אז שיתף מידת הרחמים. זה מובן? רק נחזור על העניין. אפשר לפי הפשט של המקרא, בראשית ברא אלוקים, זאת אומרת השורש של הבריאה היא מידת הדין. שהיא מידת הגבורה, והבריאה נקראת גבורה. צריך להיות גיבור כדי להגיע ולאותו חופש המוחלט. זה קשור לעניין של הנבואה. הנביא צריך להיות חכם, אבל צריך להיות גיבור גם כן, וכן הלאה. אז אני חוזר על המשפט, המוסר המוגבל האנושי איננו שלם, מפני שבעצמו הוא צריך למוסר להעמידו על טהורתו. אבל המושג המוסרי שבהחלטת המהות שבו, זוהי הצורה היותר פנימית שבהוויה, זאת היא השכינה. אני גומר את הקטע וחוזר על המושג של שכינה. המביאה להכרה האלוקית בתועפות עוזה. היא האם המשפלת עצמה עד תחתית המדרגה של העולל, הצריך יניקה וטיפול ילדותי. זה למדנו בשורה הראשון. ודווקא השכינה היא, שורשה היא בבינה, שהיא נקראת אם הבנים. לפי סדר הפרצופים, המדרגה של בינה נקראת אמא. ולכן אנחנו רואים את זה שהתגלות דרך היושר זה יחס פנים אל פנים מהבורא לבריאה, מה שאנחנו לא מוצאים בבחינת העיגולים. בבחינת העיגולים הטבע איננה בבחינת אמא, ואם אפשר להגדיר אותה כאמא, אז היא אמא אכזרית מאוד, כן? כמו שהוא מסביר אחר. אלא בבחינת היושר יש נוכחות של היחס הזה מלמעלה משורש הבינה עד המדרגה הכי תחתונה שנקראת מלכות. ולכן יש שתי מדרגות במושג שכינה, שכינה אלה זה בינה ושכינה איתה זה מלכות. נמשיך. מקור שורשה היא מרום ונישא יותר מכל חוקי ההוויה. אז חוקי ההוויה זה סוד בחינת העיגולים, בחינת הטבע. בהוויה יש חוקים, זה מתגלה בטבע. אבל שורש השכינה היא למעלה מהחוקיות האלה. זאת אומרת, איננה מוגבלת דרך החוקים, חוקות הטבע. המקיפים כל בעז הענקי של ההכרה והקביעות שלהם. ההכרח, כן, והקביעות שלהם. שוב, אותה הבלרה של מידת הדין שמתגלה דרך חוקות הטבע. בתוך העיגולים עצמם, בתוך חוקי ההוויה המוכרחים, בתוך חוקי הברזל האיתנים, שאינם משתנים בפעולתם על גוי ועל אדם יחד, הפועלים את טובם על כל הרעים, ומקדיחים בצד הבוער שלהם גם את הטובים והישרים, זאת אומרת, הטבע מבחינת טבע לא מתייחסת לזכות המוסרי של נפש האדם. אתם זוכרים כל מה שכתוב בספר איוב ובספר קהלת על זה. אם אנחנו, איך אומרים, קשורים רק לבחינת העיגולים, אז לא מבינים אם יש הבדל בין צדיק ורשע. כי הגורל הבא מהטבע לא מבחין בין צדיק ורשע. זה החוקיות של התגלות העיגולים. אבל, הוא מוסיף, בתוכיות, פנימיות, רק היושר הולך ופועל. מה שצריך לגלות, ואולי זה הגדרה של האמונה הבסיסית, השם הוא אלוקים, שאף על פי שהתגלות האלוקים מידת הדין היא לפי מידת הדין, פשוטו כמשמעו, עכשיו זה מובן, והתוכיות של האלוקות זה ההוויה. אז זה הפשט של הפסוק הזה, השם הוא אלוקים. לכאורה זה רק אלוקים, מידת הדין, אבל אמיתו של דבר, השם הוא האלוקים. אז הוא רומז את זה, כל העולם הזה זה תהליך כדי לתת אפשרות לכוחות היושר להתגלות אפילו דרך העיגולים. אינם הולכים לתכונת היושר ובשבילו. ההכרה המוסרית השלמה, כשהיא מתגברת, הרי מפלשת, כך אומרים, מפלשת את נתיבה, נכון, מבעד של החוקים החוצצים, והם מבריקים בתוך העלתה ההכרחית המדומה. אפילו החושך הזה של הטבע כשל עצמו, ואולי נחזור לפסיקים הראשונים, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, אז מיד ויאמר אלוקים יהי אור. היהור הזה רומז ליושר, מתוך החושך הזה, או בתוך החושך הזה גם, בתוך החופש המוסר. ואני אזכיר לכם בקצרה מה שלמדנו אולי בהזדמנות אחרת, שכל התגלות הבניין העולם שמתחיל בחסד עד מלכות, אנחנו מוצאים אותו ברמז באותו פסוק. ויאמר אלוקים יהי אור, זה מידת החסד. ויהי אור, זה מידת הגבורה. וירא אלוקים את האור כי טוב, זה מידת התפארת. וירדל אלוקים בין האור, מידת הנצח, ובין החושך, מידת ההוד, ויהי ערב יסוד, ויהי בוקר מלכות, כל זה יום אחד. זה מובן, כן? ופה צריך להסביר הרבה דברים. למה מידת ההוד נקראת חושך? אז אולי דיימנו את השיח. אולי בסוף רק בקצרה, יש מדרש שאומר את זה ככה. הקדוש ברוך הוא ברא את האור, הוא ברא את החושך. ואני לא יודע מי מהם הוא מעדיף, רק כשאמר וירא אלוקים את האור כי טוב, אני יודע שהוא מעדיף את האור. במובן המדרש הזה, יש מדרש שני. הקדוש ברוך הוא ברא מעשה צדיקים ומעשה רשעים. ואני לא יודע מי מהם בוחר, איזה שאלה, כן? שאלה של המדרש, הפסוק אומר, אמרו צדיק כי טוב בישעיהו, אז אני יודע שהוא מעדיף את הצדיק. אז כל זה עוד לא מסביר את הבעיה שלהם. אבל תפסתם את השאלה, כן? מידת הוד זה מידת אהרון הכהן, שהוא מחפר על החטאים. אז השאלה היא כך, יש מידת הנצח, מידתו של משה רבנו, כן? תיקון העולם. ומידת ההוד, מידתו של אהרון הכהן, זה כפרה על החטאים. יש זכות בתיקון העולם, יש זכות בכפרת החטאים. ואני עוד לא יודע מה מהם החזו ברוך הוא בוחר, עד שאומר אם רוצה לי כי טוב, אני יודע שהוא בוחר במידת הנצח ולא במידת ההוד. זאת אומרת, זה מובן? לכן התורה נקראת תורת משה ולא תורת אהרון. אנחנו צריכים את אהרון כדי לכפר על החטאים, אבל התורה לא ביקשה שיהיו חטאים כדי לכפר עליהם. זה מובן. ולכן תפירת אהרון נקראת חושך. זה רק בקצר. אז מה הוא אומר פה הרב? שהעלתה היא מדומה. מי שאינו רואה את קו היושר שבוקע דרך העיגולים, אז הוא רואה רק חושך. הוא לא רואה את היהיות שפועל ומנסה להרחיק את החושך. הבחינה העולם הזה זה בחינה של גם אור וגם חושך. אבל, ולכן המקרא אומר, וילדל אלוקים בין האור ובין החושך. בחינה של העולם הבא זה יום שכולו אור. את האור החופש המוסר. ופה הוא מרחיב את זה, ופלאים גדולים מתגלים לפי גדולת האמונה ויושר הלב. ממעל לכל חוקי ההכרח, גם בחוג הטבע המועק ומוגבל. וקל וחומר שעולה היא ההוויה הלוך ועלו, ומקום העיקרי מתפשט הוא מעלה להגבלה הצרה של החוקים העברים, החכשים, ותופסת היא את כל המערכת של החיים העצמיים, שהם מלאים שכל ורצון, שנדיבות ויושר הם ממלאים את כל חללם. אשרי איש אשר לא עזב את עצמו בידי הסביבה המאפילה, העיגולים, הטבע, ועיניו פקוחות לחזות בנועם השם, המתגלה בעולמים היפים, המתוארים לעיני רוח תיאוריה. טוב, הנה הפרק. איך נמשיך? יש לכם שאלות? הכל מובן? טוב, איזה מוסר? מוסר של הרצון החופשי המוחלט. אם אנחנו מבינים ששורש המוסר האמיתי זה הרצון החופשי המוחלט, איך הוא מופיע? אם אתה ממשיך לחשוב מוסר לפי החוקיות המוסרית ששורשה בעיגולים, איזה מין סדר החלטי, אז יש לך שאלה, יש לך אותה בעיה. אם אתה מבין שזה לא המוסר האמיתי, לא המוסר השלם, כן? למעלה מהמוסר ההכרחי של סדר המוסר, יש המוסר האמיתי של חופש רצון המוחלט, ומהי התוכן של אותו חופש, לתת קיום לזולת. זה תכונה של אהבה, ולא של הכרחיות שכלית. רק מי שהוליד בנים מבין שאין פה שום שאלה. האם יש הכרח להוליד בנים? מי שחי מוליד בנים. אנחנו רגילים לתפוס את המושגים של המוסר דרך השכל הפילוסופי. לכן בשיעור הראשון אני הסברתי אולי באריכות ההבדל בין המוסר והאתיקה. כשדיברתי למשל על שפינוזה, כן? איזה מין חוכמה מסודרת, מתמטית, של הערכים של המוסר לפי תפיסה שכלית, ופה מתגלה איזה מין הכרח ענקי. כן? נגד זה הרב הוא כתב את הפרזנט. המוסר האמיתי בא מנדיבות הלב, לא מהכרחיות של אמת שכלית. האמת שיש באותה אהבה יותר למעלה ממה שמתגלה דרך הסרט. ולכן צריך גם זה וגם זה. גם הכוח של החוכמה שנקראת חיה, וגם הכוח של הבינה שהיא השורש של הסדר של מידת הדין. זה מובן ההסבר הזה, כן? אז כי נטייה של אהבה בלי השולחן ערוך המדויק של אהבה, זה בא לערווה. אתם יודעים שבעברית המילה חסד יש לה מובן חיובי, חסידות, רחמים, ויש לה מילה שלילית לגמרי, ערווה. מה זה ערווה? זה אהבה בלי הסדר של הבינה. תפסתם את זה? ולכן חסד נקרא לפעמים במשמעות השלילית. אם יש רק מידה אחת בלי איך אומרים, בלי הבירוך של המידה השנייה, אז זה כבר חסד של הסדרה אחלה. מחוץ לאיחוד המידות. טוב, אני רוצה לגמור על השאלה. מי שאל את זה? כן, תפסת את זה? כן? שוב, כדי להיות ברור, מכיוון שהתרגלנו דרך התרבות המערבית לתפוס את חוכמת המוסר דרך השכל, אז מתעוררת שאלה, הסדר השכלי הזה, הוודאות השכלית, האמת השכלית, מכריחה את רצון הבורא. ושוכרים פשוט כי שורש המוסר במחשבת הבורא היא החופש המוחלט. והחופש המוחלט מתעורר מתכונות של אהבה, לא מתכונות של איזה משמעת גבי ערכים שבאים מן הטבע. העיגולים הם משניים גבי היושב. ואם הוא כן, לכן תפסת, זה לא תירוץ. צריך להבין שאין שם שאלה, שום שאלה כלל. כן? השאלה לא קיימת. רק דקה, זה כבר בטל. כן? כן.
אני חדב את הדבר, את מה שהוא אמר, זה היה השאלה שלי. ההולדה במושגים המקובלים ולאקט הטבעי פרקטלון. ולפי התורה הזאת זה בדיוק ההפך, האקט המוסרי בן.
ולכן,
ממש חיתוך.
לכן צריך להבין את הקדושה של האקט הטבעי. כן? אצל חוכמת הגויים, האקט הטבעי הוא טריוויאלי, הוא בעמי, כן? אבל לפי התורה הוא נקרא קידושין. זה הקדושה. הקדושה של האקט הטבעי, מכיוון שהטבעי הזה, המעשה הטבעי הזה, הוא הכלי של המידה הרוחנית. זה מובן מה שקרה פה. כן? אני רוצה לתת לכם איזה דוגמה בהיסטוריה של הפילוסופיה. היה פילוסוף גדול בצרפת ששמו לקוויה. אולי שמעתם על הפילוסופיה. שהוא היה מן המורים של ברקסון. והוא היה פילוסוף של החופש. בסוף, איך אומרים, התאבד, איך אומרים, ככה, התאבד, בצורה הכי אכזרית. ולמה? מכיוון שגילך, אני אנסה להסביר את זה בעברית פשוטה, גילה שהוא היה, אם הוא יודע שיש לו חופש, זה בא מההכרח של השכל, ולכן סתירה מוחלטת, בין ההכרח והחופש. הוא הסביר את זה ככה, אם אני זוכר, זה היה מזמן שקראתי את זה. יש ארבעה אפשרויות. או אני חופשי לחשוב שאני מוכרח. או אני מוכרח לחשוב שאני חופשי. או אני מוכרח לחשוב שאני מוכרח. או אני חופשי לחשוב שאני חופשי. בסוף סוף הוא מסביר ששלושת איך אומרים, האפשרויות הראשונות זה אבסורד, כן? אז נשאר רק אחת שהיא מבחינה שיחית מובנת, אני חופשי לחשוב שאני חופשי, זה מובן. ופתאום גילה שהעבדות ההיא, אני חופשי, שאני חופשי, באה לא מחוקים של השכל. ולכן הוא הגיע לשיגעון פילוסופי, וסוף סוף החליט לשים קץ לחייו. תבטן, זה קשור לשאלה. כי ההנחות שלו הן פשוטות מאוד, זה ממש גאוני, כן? בפשטות של ההסבר. מה אני חושב ומה קיים במציאות. כן? אז אני חושב שאני מוכרח, אני חופשי לחשוב שאני מוכרח. אז כשגילה שזו מאחורי הרצון החופשי יש ההכרח השכלי, אז הוא היה פילוסוף אמיתי, כמו הפילוסופים של הסטואה, איך אומרים בעברית, פריטני. הפריטני, כן? כשמגיעים לזה שלב שהם לא יכולים לסבור את הצד ההכרחי של הסדר הטבעי, אז הולכים מהטבע, בורחים מהטבע. זה ידוע, כן? טוב, מה הייתה שאלה שלך ורם?
לכן הייתה חויבות שהמוסר יתגלה דווקא דרך הדין של הצמצום, אני מנת שזה יגיעו לבוא...
תשמע, השורש של הצמצום זה מחשבת הבורא, כדי לתת מקום לזולת. ולכן הצמצום בא ככלי, כאמצעי, למידה של האהבה.
אבל הוא עצמו הוא דין.
הוא עצמו הוא דין. זה פסוק שאפשר לתהילים, שאפשר להבין את זה. גבר עלינו חסדי. כן? לטוב הבריאה צריך שכל הראש שלו זכינו בזה באמת, באותה מדרגה של זכות, צריך שהחסד הזה יהיה מוגבר, כדי שיהיה לנו קיום כל עוד שלא זכינו לקיום האמיתי. אנחנו בבחינת חוטאים כל עוד שלא הגענו לשלמות. ולכן צריך לכפר על זה. תחתן את המצב של הבריאה בעולם הזה, היא להיות באשמה שאין לה חטא, שעוד לא הגיעה לשלמות שלה. זה מובן. ולכן כדי להגן על הבריאה, אז צריך להגביל את החוטא שלה. ולכן הדין בא פה כדי התוצאה היא לצמצם את החופש, אבל כדי להגן עליו. לא. שורש הדין הוא גבוה משורת השופט. אבל למעלה מזה, יש עוד מדרגות, כן? שהמקובלים לא דיברו הרבה עליהם, שזה נקרא הצחצחות, זה למעלה מהספירות. אז השורש הכי עליון, שאפשר להבין אותו, זה חסד עליון. אבל חסד עליון, יש לו באחוריים שלו את הדין הגמור. כי הדין הוא האחוריים של החסד. אז מבחינת הכלי, השורש הוא למעלה משורש של האור, מבחינת האור, השורש הוא למעלה משורש של הכלי. כן. טוב, זה קצת יותר מתוקם, אבל נחזור לפשטות של העניין. רק תזכרו, בתורת הנגלה את המדרש שאומר, בראשונה רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. רע שהוא התקיים, שיתף עליו אותו מידת הרחמים. זוכרים את זה, כן? זאת אומרת, השורש של עולם הזה, מבחינת עולם הזה, שורש הדין הוא למעלה משורש הרחמים. אבל אולי אני אגמור את כל הנושא הזה. התפשטות הספירות באה מחסד לדין. כדי שנעבור את ההליך ההפוך מדין לחסד, כדי לזכות בקיום שלנו, כן? ולכן התפשטות הספירות מלמעלה למטה באה מחסד לדין, ולכן שורש הדין הוא למעלה מהחסד מבחינת העולם הזה, זה מובן, כן? ועולים ממדרגה ממדרגה, מדין לדין פחות ולדין פחות עד חסד וחסד פלוס וחסד פלוס עד חסד לדין. זה מובן? הכל מובן, כן? נחזור על אותו פסוק שהבאתי בפעם הקודמת, ביום ההוא, השם לבדו. זה פה שלמדנו את זה? השם אלוקים זה בבחינת עולם הזה, פרק ראשון של ספר בראשית, השם אלוקים. אז אני חוזר, המילה אלוקים, פרק ראשון, השם אלוקים, זה כל התהליך של העולם הזה, ובסוף התהליך, אז אין שום מילת הדין, השם לבדו ביומה. ולכן צריך להבין, סדר התפשטות העולמות, מלמעלה למטה עם יחסת עד דין, ולכן שורש הדין הוא למעלה משורש החסד, כי סוף מעשה במחשבה תחילה, כן? ובהליך ההפוך של הזכות, של העלייה בזכות, זה מדין לחסד. זה מובן? וזה מתגלה בהרבה הרבה הרבה דברים בתורת הנגלה. למשל, לא מונים דיין, אלא בעל חסד. מי שהוא מטיב או בעל דין, אסור לו להיות דיין. זה מובן מאליו, כן? הוא יהרוג את כל העולם כולו. ולכן היו בוחרים כדיינים רק זקנים. כי החסד זה מידת הזקנים. הדין זה מידת הצעירים, זה מידת הדרדקים. נחזור לעניין. מה השאלה שלכם? יפה. לא, יפה. זה ממש הקטע הסמוך. אז אולי נקרא את הקטע הסמוך ותמצא את התשובתי. אז, טבע העיגולים והיושר. במה שהעצמות האלוקית זורחת בקירוב גדול, אין לומר טבע כלל, אפילו טבע רוחני מוחלט. המשפט הוא מובן, כן? כשהתגלות השכינה היא קרובה מאוד, ודיברנו על זה בשיעורים הקודמים, אז מתגלה שהחוקיות של הטבע זה דבר מדומה. אז כל יותר יש קירוב, פחות יש הרגשה של חוקיות ההכרחיות של הטבע. ולכן, אין, פה יש לכם ראשי תיבות שאני אסביר אותם. אין באוזן חותם פה, א', ח', פה, כן? זה אוזן חותם פה. בהתגלות של הפחצוף יש כל האיברים של הצלם אלוקי, כן? אז יש אורות שבאות מהאוזן, אורות שבאות מהחותם, אורות שבאות מהפה, כן? זה קשור לעניין של הנבואה, וסתם ככה זה מובן. כן? ולכן אין באוזן חותם פה בחינות עיגולים, מכיוון שהיחס בין אורן סוף לבריאה, לאדם הזוכה בזה, הוא ישר, קרוב, כן? ולכן אין עיגולים. זה דברים רוחניים, אבל בלי שום סדר והכרח. ואפשר לומר שכמו שאתה אמרת, יש סדר, אבל אין הכרח. אבל הוא אומר יותר, אין שום עיגולים. ואנחנו יודעים את זה. אני חופשי לומר מה שאני רוצה. אני חופשי לשמוע מה שאני רוצה. ואני חופשי להבין מה שאני אומר או שומע. זה הריח, זה מבחינת רוח. כן. זה מובן, כן? רק בהשפעות שנתחקו הרבה, כמצח בעיניים, זה האורות היותר רחוקים, אורות שבאות מהמצח, אורות שבאות מהעיניים. יש גם עיגולים, כלומר, הטבע הרוחני, שיש לו סדר והכרח, שהוא מגביל לעומת החפץ החופשי העליון, המבוע, מבוע זה המקור, זה כמו מעיין, כן? של הרצון המוחלט. ושוב, אנחנו חוזרים לאותה גדולה. מה שצריך לומר, להבין, אני חושב, זה המילה העיקרית של כל הפרק, זה המילה אמונה. שורש האמונה הוא למעלה מהשכל. זה קשה מאוד להאמין דרך השכל. דווקא לפי השאלות שלכם, כי השכל מביא את ה... איך אומרים? את ה... הרגשה של הכרחיות. האמונה היא הפנימיות של האהבה. קשור לעולם העיגולים.
כאילו,
זה הפך, זה קשור לעולם הידים בהחלט, נראה
לי אותו,
הכי מכאן.
הכי,
הכי, תחת
האפקט. מצד שני, אותם, פוטם, כל הדושים האלמנטריים שהם, הם המקור של הידים.
לא, 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 פה, לא, פה מדובר באורות. של האיברים האלה, של החושים האלה. זה לא העין שרואה, הנשמה רואה דרך העין, ולכן יש חוקיות ביולוגית, אינסטינקטיבית של העין, אבל לא של הרואה דרך העין. הרואה דרך העין הוא חופשי לגמרי. ולכן קשרתי קצת את זה לעניין של הנבואה. הנביא נקרא חוזה, הנביא נקרא מה? רואה, חוזה, כן. והנביא נקרא מי ששומע דבר השם, מדבר, כן. וגם כן יש הרבה פסוקים שרומזים לזה, שהנביא מבין דרך הריח. נכון. משיח, כן. אלו היו תכונות טבעיות לדורות הראשונים. רק האדם המקולקל איבד את התכונות האלה. דעת דרך הריח. רק צריך להזכיר, לזכור שמילה ריח, מילה רוח זה אותו שורש. ירח? לא חושב. לא חושב שזה. כן, אבל אם כבר זה מספיק מובן, אז אפשר לסכם את העניין. יש שלושה ממדים, שלושה ממדים של התגלות רצון הבורא, דרך העיגולים זה חוקות הטבע. דרך היושר זה מידות צלם אלוקי, הנפש, מידות הנפש של הנפש. אבל אותו כוח שנקרא הקיאר, אותו כוח שנקרא אל שדאי, זוכים את זה. אל שדאי, שאמר ללקוטו די ושאמר לעולמו די, אל חי, שנותן חיות לקיום העולמות, ולאדם הגר בעולמות, או הדר בעולמות אם זכה כבר, זה הבדל בין גר ודייה, כן? הכוח הזה מתגלה דווקא בספירת היסוד, כי מלכות זה שורש העולם שלנו. ולכן בין יסוד ומלכות יש אותו הבדל שיש בין האינסוף והעולמות. זה מובן? ולכן הגדולים של המקובלים היו רגילים רק לעסוק בקשר בין יסוד ומלכות. כל מה שזה למעלה, לגבי הקטנות שלנו, זה כבר עולמות די אינסוף. זה למעלה מהשגה שלנו. יודעים את זה בשמות, כן? אבל העיקר זה יסוד ומלכות. טוב, וכמו שאמרתי מקודם, זה נותן הרבה בסיס לחוכמה של החסידות, כן? שהבינו את זה. כי ההתגלות העיקרית זה התגלות דרך הצדיק. עם כל הסכנות הכרוך לזה, כמובן. אבל זה היסוד הוא בקבלה באופן מוחלט. למשל, יש גמרא שאומרת, הקדוש ברוך הוא גוזר והצדיק מבטל. זה גם קשור לשאלה שלך, כן? הקדוש ברוך הוא גוזר דרך העיגולים והצדיק מבטל. דרך היושר, מכיוון שהצדיק הוא גילוי רצון הבורא. ולכן כשהקדוש ברוך הוא מסכים לרצון הצדיק, הוא מסכים לרצון שלו, ולכן אין סתירה. אני שמעתי פעם הסבר פשוט מאוד, לפי תורת הנגלה, אני צריך לצטט את הרב ששמעתי משמו, זה הרב, הוא היה מייסד מגוש עציון, מהמייסדים של גוש עציון, צריך לחזור לי. הרב, מי יכול לומר לי, השם של הראש ישיבה של הישיבה של ברי החתיקה, המייסד של הישיבה אור החיים, תורת חיים. לא זוכרים את הישיבה של ברי החתיקה? לא? מה? רב? לא, אני לא תשמע. יודעים לאיזה ישיבה אני מתכוון, כן? כי אחר כך, כששתרו את העתיקה, מצאו את כל הספרים אצל ערבי אחד, לא יודעים את הסיפור? לא?
לא.
מה?
לא.
לא? טוב, זה יעזור לי מיד. אז הוא אמר לי, הוא הסביר לי בארץ, והרב אברהם אפשטיין, זכרונו לברכה. ואביו היה המייסד של הישיבה ההיא, והיה המורה לתלמוד של הרב קוק ז"ל, הבן. אז אני הכרתי את בנו ולמדתי איתו, והוא הסביר את זה פעם ככה לפי תורת הנגלה. הקדוש ברוך הוא גוזר, ובן אדם אחד זוכה לעניות, הוא סוף סוף הגיע להיות עני. הצדיק בא ונותן צדקה ומבטל גזירת הקדוש. זה אפשר להבין הרבה דוגמאות כאלה. טוב, זה מובן? אז עוד שאלות, רציתי להסביר לכם איזה מה שנראה לי כהדגמה של הנושא הזה בגמרא. אז קודם כל אני צריך להסביר את הפסוקים על מה מדובר. מחטאו של אדם הראשון בספר בראשית, ואחר כך חטאו של קין שהרג את הבל. אז התורה מסבירה את כל התהליכים, את כל התקופות, את כל התוצאות של היסודות האלה. חטא של אדם הראשון, בן אדם למקום, חטא של קין, בן אדם לחבר. וסוף סוף וסוף סוף כל התרבות ההיא שהתחילה מקין והלאה, הגיעה לכישלון גמור, והפסוק מעיד על זה, ותמלא הארץ חמס. אז הדין נגזר, וזה דין של המבוא. אז אחרי כל המידות של אריכות הפעים של הבורא, אחת אחרי אחת, עד שבע פעמים, איך אומרים, אוכקה ניתנה לאנושות, שמה יחזרו בתשובה, סוף סוף לא חזרו בתשובה, אז יש לנו בפעם השביעית דווקא עוד אוכקה מיוחדת. זה שבעת הימים שהקדוש ברוך הוא הוסיף ל-120 שנה, עד שיעברו מהמבול. זוכרים את זה, כן? אז אני רק קורא את הפסוקים. כי, פסוק ד' בפרק ז', כי לימים עוד שבעה, אנוכי ממטיר על הארץ 40 יום ו-40 לילה, ומחיתי את כל היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה. ויעש נוח ככל אשר ציווהו השם, וחכה בפסוק י' ויהי דשבעת הימים ומי המבול היו על הארץ. אז הגמרא שואלת, מה טיבם של שבעת הימים האלה? והיא מסבירה לנו לפי סדר הסיפורים פה, שמתו שלך נפטר, שהיה צדיק גדול, נפטר דווקא ביום שהיה צריך להיות המבול אחרי 120 שנה. ולכבוד אותו צדיק של מתושלח, הקדוש ברוך הוא הוסיף שבעה ימים של ערך הפעים, שמה סוף סוף אולי יחזרו בתשובה, ולא חזרו בתשובה. אז זה ההסבר הראשון, מה טבעם של שבעת הימים האלו, זה אבל של מתושלח, זה מובן. ויש הרבה הסברים על זה, שכדי לא לגרום צער לצדיק, ופה אנחנו לומדים שאולי היה צדיר יותר גדול מנוח, כלומר מאותו סוג של ירא אלוקים, אבל אולי יותר גדול, וכדי לא לכבודו של אותו צדיק, אז נתן עוד אורכה לעולם. אז ההסבר הראשון, אמר רב, אלו ימי אבלות של מתושלח, ללמדך שהספדן של צדיקים מעכב את הפועניות לבוא. אני אקחה את שלושת ההסברים, ההסברים, ואחר כך אני אנסה להסביר כל אחד ואחד לפי הנושא שלנו. כי סוף סוף פה מה שקראנו זה דומה לאיזה מוסר רגיל מאוד, כן? איך הכבוד שנותנים לצדיקים כשמספידים אותם מעכב את הפורענות, כן? זה קצת לא כל כך ברור, כן? אתם מבינים את הקושי שיש בזה. הסבר שני, באי לשבעת הימים, מה טבעם של שבעת הימים? נלמד ששינה הקדוש ברוך הוא עליהם סדרי בראשית, שהייתה חמה יוצאת ממערב ושוקעת במזרח. טוב. הסבר השלישי, מה טבעם של שבעת הימים? שהתאימם הקדוש ברוך הוא מעין העולם הבא, כדי שידעו מה טובה שמנעו מהם. אז הבנתם כבר, ההסבר הראשון זה לפי הערך הצדיק, ההסבר השני זה לפי העיגולים, וההסבר השלישי זה לפי היושר. עכשיו אני אתחיל להסביר קצת, זה מובן, כן? התגלות מחשבת הבורא, הרצון העליון, החופשי שכולו חסד, דרך ההכרחיות של העיגולים, דרך ההכרחיות של דרך המציאות של היושר ודרך המציאות של הצדיק. ואפשר להבין את זה כך. ואתם רואים שסדר מהלך הדברים של הגמרא זה לפי הסוד. זה מובן. זה רק דוגמה בין כל הדוגמאות. אני חוזר להסבר הראשון קודם. כשצדיק עומד באיזה דור, הדור הזה לא מבחין בו. הוא יודע שמה יש צדיק ששמו מתושלח, כן? אבל הוא ממשיך במעשים שלו, כאילו לא היה צדיק שמגלה מציאות הבורא. כי על יד צדיק אי אפשר להכריש שיש משהו, שיש מישהו, זה מובן. אם יש איזה משמעות לעולם גבי הצדיק, אז יש משמעות לעולם נקודה, כן? ולכן על יד הצדיק אי אפשר להכריש את זה. זה מובן? למדנו את זה בצורות שונות, וכלים מכלים שונים, כמו שאומרת המגילה, אבל רק אני אזכיר לכם מה שאומר המדרש. כל עוד שאברהם אבינו היה חי, עשיו לא יצא לתרבות רעה. עשיו יצא לתרבות רעה, בו ביום שאברהם אבינו הסתלק מהעולם. כל עוד שעשיו היה בעולם שיש דמותו של אברהם, לא היה יכול להכחיש מציאות הבורא. בלי אברהם היה אבוד. ולכן, אני חוזר לעבר הראשון, איזה מין שוק נפשר, כשהדוח שומע, הצדיק עבד, זה לשון המקרא, כן? עבד צדיק. אז הוא מגלה שקיים דבר כזה צדיק. ואם דבר, אם קיים דבר כזה צדיק, זה נותן לו עידוד לחזור לתשובה. אם יש צדיק בעולם, אז העולם יש לו משמעות. כי נניח שהעולם אין לו משמעות, הוא אבסורד, כמו שאומרים הפילוסופים האקזיסטנציאליים, גבי המון, כולם, חוץ מהצדיק, יש סתירה שאי אפשר לעמוד עליה, לפתור אותה, צדיק אמיתי ואבסורד של העולם, זה בלתי אפשרי. ולכן לגלות שצדיק בעולם, אולי זה נותן להם לחזור בשולה. גם זה לא עזר, אבל זה הסבר הזה. לגלות את החשיבות של הצדיק. זה מה שאומרת הגמרא, הספדן של צדיקים מעכב את הפורעניות לבוא. איך? כששומעים הספד אמיתי של צדיק אמיתי, אז זה נותן הרהורים של תשובה, וההרהורים של תשובה מעכבים את הפורעניות לבוא. זה מובן? לאו דווקא ההחצאה על הנפטר, אלא התוצאה של זה, לגלות שמדובר בדבר שאולי שכחנו, לא רצינו לדעת, לא רצינו לראות, קיים דבר כזה צדיק בעולם, ולכן יש תורה, יש דין ויש דיין. זה מובן? אז זה דרך הצדיק. ואחר כך שינה מעשה בראשית, כי החוקיות של העיגולים, החוקיות של הטבע, היא מביאה לשכחה של הבריאה. זה קשור גם לעניין של מצוות השבת, כזכור את יום השבת, זה זכור ששת ימים עשה השם את השמים את הארץ, ושביעי שבת מנפת, זכור את הבריאה, כן? שיש בורא. ולכן החוקיות, ההרגל של החוקיות של הטבע, סוף סוף מביא לניתוק מהמוסר. כי אם המוסר האמיתי זה המוסר של הטבע, אז אין מוסר. כמו שהסביר הרב, כן? זה צריך להבין את זה יותר. כן? אני אמרתי בשיעור הקודם, היה הראשון, שאנשי המוסר שמבינים את המוסר לפי הדגם של הטבע, הם אנשים אכזריים למעשה, ולא מוסריים במובן זוכרים את זה, כן? וזה הפרדוקס של אנשי מוסר האלה. אנשים קשים מאוד, טוב, אתם יודעים את זה, העולם מלא מזה. ולכן הקדוש ברוך הוא עזר לבני אדם. הוא שינה את סדר החוקות הטבע, כדי שהעולם יבין שזה לא הכרחי לגמרי, מכיוון שזה אפשר לתפקד אחרת, ולכן יש רצון מאחורי זה, למעלה מזה, וגם זה לא עזר. כן? הרב צבי יהודה, זיכרונו לברכה, היה רגיל להסביר את זה כך. הוא אומר, שינוי מעשה בראשית זה אינקוניטו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, איזה מין, איך אומרים, קלנדר שם. כן, זאת האמת. זאת אומרת, יש טבע, אבל תדע, אני נמצא פה, כן? מאחורי הטבע. כדי שאולי יחזירו בתשובה, וזה לא עזר. והקו השלישי זה קו היושר. זאת אומרת, היושר מגלה את טוב העולם, מבחינת עולם הבא. וגם זה לא עזר. לכן נגזר הדין ונחתם הדין. ואני רוצה להוסיף משהו. אפשר להבין שאנחנו חיים בדור דומה מאוד לדור המבול. כי יש מספיק נתונים בתרבות הנוכחית כדי לגלות את כל זה. כשקוראים את העיתונים, אז קוראים היסטוריה של עולם מקולקל לגמרי. פה ושם, לעיתים רחוקות נאמר, מדברים על איזה צדיק, משהו נדיר, אבל זה קיים, כן? וכל קורא העיתונים מקבלים צ'וק. אבל זה לוקח 7 ימים, ואחר כך חוזרים למעשה. זה מובן, כן. ואפשר לתת הרבה דוגמאות. פתאום מגלים שיש צדיק באיזשהו מקום. מתי מגלים את זה? כשנפתח, כן? החרמות קדושים. וזה הממד הראשון. הממד השני זה המצב והמשבר העמוק במדע המודרני, שמגלה שאולי החוק הזה שנקרא דטרמיניזם, הכרחיות של חוקות הטבע, אולי זה לא כל כך הכרח. אז מכסים את זה, לא מדברים בכלי התקשורת מזה, אבל אלו שמתעניינים בזה יודעים שיש משבר עמוק באנשי המדע האמיתיים הגדולים, כן? אם אתם רוצים כתובות אפשר לתת. ומכיוון שיש בזה איזה פחד לגבי המצב של התרבות הנוכחית, כי היא כל כולה מבוססת על הכלל של חוקיות הטבע. ובכל המישורים, אפילו בתוך היושר הכניסו את העיגולים. וגם כן הממד השלישי, את הטוב שבעולם, את המעין עולם הבא שיש בעולם הזה. ופה זה פשוט להבין את זה. יש מספיק כוח במדע ובא, איך אומרים, ברצון טוב של אנשי מוסר, ואני מתכוון בעולם הגדול, כן? בכל העולם, בכוח של הטכנולוגיה, כדי להפוך בין דור את כל העולם הזה בבחינת מעין עולם. אפשר לדעת שכדאי לחיות עלי אדמה. יש לנו פריג'ידר בשבת, אפשר לשתות קר בשבת, כן? ולא רק זה, כל מיני רמזים שבכוחות עצמו האדם יכול להיות לבנות גן עדן בעולם. מה חסר? התנאי של המוסר. אם היה מספיק מוסר, כבר העולם היה גן עדן. זה מובן. ולכן אנחנו רואים שפחות או יותר חיים תקופה דומה מאוד למה שאומרת הגמרא פה. ואנחנו לא רואים מאיפה יבוא את הקריאה, אם אפשר לומר, לחזור בתשובה. ואני מתכוון לאנושות כולה. צדיקים יש, יודעים זה, זה לא עוזר. עמקות בפילוסופיה של המדע, זה לא עוזר. וגילוי הטוב שיש בעולם שלנו, שזה אפשרי, כן? וזה לא עוזר. ולכן זה המצב. אם אין אמונה שבכל זאת זה יגיע, אין אמונה כלל, אין אופטימיות כלל. אני לא יודע אם רציתי להסביר מה שאני רוצה לומר. מי שלא מאמין שזה יגיע מכל מקום, אז צריך להיות פסימי מוחלט. כי כבר קלו כל הקיצים. זה מובן.
שמה יגיע?
שמה יגיע את ההתגלות הטוב בעולם, למרות המצב של העולם. המקובלים בזה הם אופטימיים מאוד. אחרי כל הצרות, אחרי כל הרעות, כן? אז זוכה או לא זוכה, מי שזוכה מקבל. זה מובן. טוב, אז מכיוון שאנחנו לפני פורים, אני רוצה רק להזכיר לכם איזה חידוש שקיבלנו מהרב על עניין של משלוח מנות. הפסוק אומר שאחד מהמצוות, במגילה, אחד מהמצוות העיקריות של פורים זה משלוח מנות, והפסוק אומר משלוח מנות איש לרעהו. זוכרים את זה, כן. יש פסוק גבי משה רבנו בספר שמות שאומר, זוכרים את זה, כן. ודיבר השם אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו. אז הביטוי דומה מאוד. ודיבר השם אל משה כאשר פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו. הפסוק של המגילה הוא משלוח מנות איש לרעהו. ההגדרה של המגילה היא, זה מתחיל התקופה של סיום הנבואה, סיום התגלות הנבואה, והסימן שזה שם הוויה לא מופיע במגילת אסתר. כאילו מגילת אסתר זה כבר שייך לעולם העיגולים, זה סיום קו היושב עד כאן. זה תקופה של העם העברי, שההגדרה של אותה תקופה שהייתה התגלות של הנבואה, ופה מתחילה התקופה של העם היהודי, זה סימנה סיום הנבואה. ולכן הסימן במגילה היא עצמה, ששם הוויה הוא נסתר לגמרי. תכן שזה הסיבה שזה נקרא מגילת אסתר, ההסתר. אבל מה אמר הפסוק? שהתגלות הנבואה, הבסיס של השורש שלה זה וידבר השם אל משה. כאילו זה נפסק. אבל הפסוק אומר, ודיבר השם אל משה כאשר ידבר איש לרעהו, זה לא רק כמו כאשר, אלא מתי השם מדבר אל משה כאשר מדבר איש לרעהו. כשיש בעולם איש שמדבר לרעהו, אז הקדוש ברוך הוא מדבר למשה, וזה נקרא חידוש טוב. זאת אומרת, אף על פי שתקופת הנבואה הסתיימה, אם יש אחווה ואהבה ושלום ורעות, אז יש חידוש טוב. זה מובן. וההלכה קבעה שאפשר לשלוח חידוש תורה כמשלוח מנות. וזה קשור למה שאמר. יש הרבה דוגמאות כאלו, רבנים גדולים, שכתבו פירוש על מגילת אסתר, ושלחו כמשלוח מנות. לכן, אם יש לכם חידוש לשלוח, אני מקבל. טוב, אז חג שמח, אני רק אזכיר שנתפלל ערבית של פורים, של שושן פורים כמובן, פה בשש, ביום חמישי בערב, לקראת המגילה פה, ושחרית ביום שישי, זה יהיה במעיין.